ערב טוב לכולם. שלום עליכם. אנחנו בסייעתא דשמיא ממשיכים בסדרה לחיות את הגאולה. והיום אנחנו נלמד שכדי לחיות את הגאולה, אז מצד אחד צריך להבין באיזה זמנים קדושים וגדולים אנחנו נמצאים. מצד שני צריך גם להכיר את ערכנו. ואני רוצה אולי כהקדמה לפסקה שנלמד ברב חרל"פ, אגב הפסקה נמצאת בחלק הראשון של הספר, בפרק מ"ב, יוצא עמוד ס"ט, יש מספר הוצאות, אז בגלות וישועה, כן, פרק מ"ב. לא תמיד זה יוצא אותו עמוד, יש מספר הוצאות למעייני הישועה. הפסקה נקראת אני ורוכב על חמור. זה בעצם מדבר על זמני הגאולה ואיך שהמשיח יגיע. אנחנו רוצים קצת יותר להבין את העניין. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן. זה מתקשר לנו מאוד לפרשת השבוע, שעוסקת בעניין קורח ועדתו, שבעצם קורח חולק על העדה שלו, לעומת מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שהדברים שם מתקיימים, כן? המחלוקת היא מתקיימת, כמו שאומרת המשנה באבות, אבל מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, אז היא לא נשארת, זה מחלוקת קורח ועדתו. אם נתבונן טיפה יותר בעומק, על הדמות הזאת של משה רבנו, דווקא מתוך המחלוקת אנחנו נוכל טיפה יותר להבין מהי הענווה שנדרשת בדור של הגאולה. אני אסביר למה אני מתכוון. כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני מחפש עכשיו מנהיג לישראל, מנהיג לעם ישראל, אני רוצה שבעצם עם ישראל בראשית הדרך, הוא נגאל עכשיו, הוא יצא ממצרים, אמנם הוא עדיין לא הגיע לארץ ישראל, אבל מהמושג של עבד במצרים הוא יצא. ובעצם הוא התחיל את תהליך הגאולה שלו. אז עכשיו, כדי שעם ישראל בעצם יבטא את הגאולה הזאת בצורה השלמה ביותר, אני צריך לפתח אותו, כן? שהוא יגדל. איך הוא צריך לגדול? הוא צריך לגדול גופנית, פיזית, להיות חזק. כדי שיוכל לנצח עמים אחרים ולהילחם במלחמות, זה דבר חשוב מאוד. הוא צריך לגדול תורנית, אז אני חייב להביא לו תורה גדולה. והוא צריך לגדול במידות. בסדר? החלק המעשי, החלק של הלב והחלק של המוח. כדי שהוא יגדל במידות, אני צריך להראות לו מה, לאן הוא צריך לשאוף. הוא צריך איזושהי מראה שתעמוד לנגד עיניו כל הזמן. שתגיד לו, זה המידה שאני רוצה. לשם אני רוצה שתגיע. אומר הקדוש ברוך הוא, בשביל הדבר הזה, אני בעצם צריך לבחור מישהו, שהוא יהיה לאורו נלך. כל ישראל יסתכלו עליו, והם ילמדו ממנו איך צריך להתנהג. מי זה האדם הזה? משה רבן. עכשיו, בתוך המדרגה הזאת של משה רבנו, שהיא בעצם מדרגה כזאת שכל ישראל שואפים להגיע אליה, אומר הקדוש ברוך הוא, כשאני רוצה עכשיו להרים את קרנה של האומה, לגרום לה להיות באמת הטופ של הטופ, אני צריך לבחור מנהיג שיש לו את המידות הטובות ביותר. איזה מידה אני צריך שתהיה הכי בולטת אצלו כדי לגרום לעם ישראל להיות הכי 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 למעלה? ענווה. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא. הוא לא סתם שלף את משה רבנו כמנהיג. הוא בעצם שאל את עצמו, ריבונו של עולם, מי יכול לתת מענה לעם ישראל בבניין האישיות שלו, בתחילת הדרך, שהשורש של עבודת המידות בעם ישראל, מי המנהיג שממנו הם ילמדו את זה? אז הוא עבר בעצם על כל המנהיגים, על פני כל הדורות כולם של עם ישראל. ובחר לשבץ את משה רבנו בדור הזה, בזמן הזה, של המדבר, בהתחלה. זה היה חשיבה אלוקית מושלמת. הוא לא סתם, כאילו, עכשיו, בסדר, יש את יוכבד, ומשה רבנו צריך להיוולד ממנה, אז בסדר, כאילו. זה לא עובד ככה. 40 יום קודם ליצירת הוולד, אומרים בת פלוני לפלוני, עושים איזשהו שידוך. אז כדי לשדך את עם ישראל עם מידות, צריך שהרבה, הרבה, 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 הרבה לפני שמשה רבנו נולד, שהקדוש ברוך הוא רגע יישב ויחשוב, מי יהיה המנהיג? שכשעם ישראל יסתכל עליו, הוא ילמד מה זה עבודת המידות. בפרט במידה הכי חשובה שיש, שזו מידת הענווה. כלומר, ברגע שעם ישראל יצליח להגיע למדרגה כזאת, שהוא לומד ממידת הענווה של משה רבנו, הוא בעצם יוכל להגיע למצב של שלמות, של גדלות, לא בגאווה. אבל יש לו עכשיו למה לצפות. אז רגע, זה בהמשך. למה דווקא עליו? זה הנקודה. בעצם אז מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? תקשיב, הילד הקטן נולד, תן לנו דבר הכי טוב שיש עכשיו, כדי שהוא יגדל להיות 100% טוב. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, המידה שהכי חשובה לי בעולם, הכי יקרה לי בעולם, כדי לפתח ולשכלל את עם ישראל. זו מידת הענווה. ולכן אני מפגיש אתכם עם דמויות כמשה, כאהרון הכהן. זה הסיבה. רצוני לומר, שכשאדם רוצה באמת לעבוד על המידות שלו, הוא צריך רגע לעצור ולחשוב על שורש המידות כולן. מידת הענווה. כי באמת אדם ענב הוא לא כועס. ובאמת אדם ענב הוא לא קמצן. ובאמת אדם ענב, אז הוא לא חושב רק על עצמו ומחפש לייקים כל הזמן. אז אנחנו רוצים היום ללמוד את הנקודה הזאת. בוא ניגע בפרשת השבוע, פרשת קורח. אומר הרמ"ד ואלי, דבר יקר מאוד מהפרשה. כשקורח ועדתו באים בעצם בטענה כלפי משה רבנו, וכלפי אהרון הכהן. ביקשתם גם כהונה? מה, זה לא פייר. מה יכל משה רבנו לבוא ולהגיד? מי היו הבנים של לוי? גרשון, קהת ומררי. מה היה גרשון? מה הוא זכה בתוך הכהונה והלוויה או המלכות? מה הוא זכה? אז הוא לא זכה בכהונה ומלכות וכו' וכו', נכון? מה יכל משה רבנו להגיד לקורח? תקשיב, עד שאתה טוען שמבחינת סדר הקדימות מגיע לך, למה לא טענת את הדבר הזה כלפי גרשון? הטענה שלך כלפיך היא לא נכונה. כי מה שאתה טוען בא בעצם כנגדך. מה זה היה עושה לקורח אם היה שומע את הדבר הזה? על ההתחלה. זה היה משפיל אותו. למשל רבנו לא מחפש להשפיל. אני מסכם קצת את הדברים של הרמ"ד ואלי. משה רבנו לא מחפש להשפיל אותו. השלב הראשון זה להוציא מקורח תשובה. זה השלב הראשון. אפילו שהוא ככה בא כנגד משה רבנו וכו'. רגע, שנייה. יש פה יהודי. מה אתה רוצה? רק להראות שאתה צודק? חכה שנייה. בוא נאפשר לו את התשובה. תדון את הלקף זכות. יש לו גם איזושהי טענת אמת בדבריו. אלמלא שהקדוש ברוך היה בוחר במשה ואהרון כמלך וככהן גדול, סדר הקדימות היא כטענתו של קורח. אז חכה רגע, לפני שאתה יוצא עליו, בוא. זה היה מבייש אותו. עד שאתה מחפש ככה, רואים שהטענה שלך היא לא אמיתית. אתם מכירים את קורח של הסוף. משה רבנו בהתחלה רואה אותו כשווה לכולם. אבל זה לא רק שהוא רואה אותו כשווה לכולם, אלא הוא רואה באמת את הטענה של קורח כטענה צודקת. משה רבנו אומר, באמת קורח יותר ראוי ממני. הוא באמת רואה את קורח כיותר ראוי. ולכן הוא אומר, רגע, שנייה, אני לא מבין, אני באמת, אני לא יודע מה להגיד לו. הוא צודק. אז מה הוא עונה לו? מה משה רבנו עונה לקורח? תקשיב, אתה מה זה צודק? אז זה לא אני בחרתי. אם זה היה תלוי בי, ברור שאתה. ברור שאתה לפני כולם. כאילו, ברור, לפחות לפניי. איך אפשר להגיע למצב כזה, שכל ישראל נשואות אליך, אתה מוציא באבמי של ישראל, אתה קורע את הים, אתה מביא את התורה, אתה מביא את המים מן השמיים, ואתה באמת רואה את קורח יותר ראוי ממך. איך אתה יכול להגיע למצב כזה בכלל? תקשיבו טוב, פעם נתנו את המשל הזה, אני אחזור עליו שוב, אני חושב שהוא משל חשוב מאוד 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 לדור הגאולה. מאוד חשוב. כשמשה רבנו הולך להביא את התורה, כמשל, הוא שם את הקסדה, מניע את האופנוע, מתחיל לטפס על ההר. הרי היה לוקח לו זמן עם בי האופנוע. היה לו 500 סמק. והוא מתחיל ככה לתמרן בשטח, וטס ככה על ההר, ומגיע למעלה. ואחר כך שהוא מקבל את התורה, ריבונו של עולם, אז האופנוע הוא השאיר אותו מונע. חבל לזמן, שלא אחר כך זמן להניע. הוא לוקח את התורה, שומר על כבודו, כבודה של התורה, אבל מחבק אותה, יד אחת באופנוע, יורד למטה, מביא את התורה לעם. אני אסביר למה אני מתכוון. אתם מכירים היום, בכל הארץ כבר זה מפורסם הדבר הזה, שיש חבר'ה מתוקים, שכל כך הרבה עוזרים לאנשים. מה הם עושים? הם לוקחים אופנוע, יש להם איזה ארגז כחול כזה, על האופנוע, מאחורה. איך קוראים לזה? וולט. וולט. חברת משלוחים. עכשיו, אם הוא עושה לך את המשלוח, אתה הזמנת קניות הביתה. הוא עכשיו שם לך את כל המשלוח, בא אליך הביתה, מתקשר אליך, תקשיב, אני פה, ואתה לא עונה לו. אז אז מה הוא עושה? הוא מניח את זה ליד הדלת, נכון? סבבה. הוא עכשיו מחפש כאילו להגיד לכל האנשים השכנים, חבר'ה, אני עשיתי את כל העסק הזה פה של המשלוח, זה אני. הוא עושה את זה? לא, הוא פשוט שם את הדברים ליד הדלת, ממשיך למשלוח הבא, נכון? מה עושה השליח? השליח לא רואה את עצמו בכלל זה העבודה שלי. זה העבודה שלי. יש את הבעל העסק, שהוא בא ונתן את הבגדים, נתן את המוצרים, כן, מוצרי המזון או כל דבר כזה או אחר. יש את המזמין, את הלקוח. בסדר? שהוא בא ושילם על הכל. היה לו ברוך השם כסף. לזה יש אולי במה להתגאות. לזה יש במה להתגאות. אני? מה עשיתי? סך הכל הייתי צינור להעביר את החבילה ממקום אחד למקום שני. אפילו האופנוע לא שלי. ושל החברה. זה העבודה שלי. אז באמת, אין לי במה להתגאות. לא מצאנו שבא השליח ואמר, בונה, תקשיב, אתה לא מבין איזה מוצר הבאתי לך. איזה מיקסר מטורף. אני הבאתי לך אותו. זה לא ייצרת אותו ולא שום דבר. סך הכל העתקת אותו ממקום אחד למקום אחר. משה רבנו כאילו עולה על אופנוע. הוא אומר לכל ישראל, תקשיבו, מה אתם רוצים ממני? יש את הקדוש ברוך הוא, שהוא הבעלים, הוא נותן התורה, ואתם הלקוחות, הזמנתם תורה, נכון? אתם כאילו ראויים לה. אז חיפש הקדוש ברוך הוא איזשהו שליח, שיעלה על האופנוע, ופשוט יעשה את המשלוח. אין לי במה להתגאות, באמת אין לי במה להתגאות, תראו, אני רק השליח. הוא מתחיל לאט לאט לשכנע אותך שבאמת אין לו במה להתגאות. זה ברור לו ב-200% שכל אחד יכול לעבוד בחברת השליחויות האלה. הוא לא בא וחיבר את התורה של הקדוש ברוך הוא, זו תורה אלוקית. הוא לא הכתובת הסופית בקבלת התורה. הוא רק השליח. עכשיו, אנחנו יודעים כמה באמת, משה רבנו הוא גדול. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאני צריך לתת תורה לעם ישראל, אני לא יכול שבדרך מישהו יזקוף איזושהי בעלות עליה. הרי באמת זה לא שלו. בסוף, בסוף, בסוף יגידו, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב חוקים משפטים. כך מובא בסוף ספר מלאכי. אבל זה לא משה רבנו יגיד על עצמו. בסוף כולנו נגיד, משה אמת ותורתו אמת, והכל, זה תורה של משה, התורה של משה. אבל משה רבנו מרגיש כל כך, כל כך באמת בענווה שאני רק שליח לעשות את הדבר הזה. זאת הנקודה של המשיח. של דור הגאולה. אני ורוכב על חמור. בואו נקרא קצת ברב חרל"פ, אחר כך אולי קצת נחזור לעניין של קורח. אומר הרב, אני ורוכב על חמור, כך שם הפסקה. בשעת מתן תורה זכו ישראל למדרגה נתגבה כזו, שכל הרצונות והמחשבות שהתעוררו בהם, היו באים אך ורק מצד הנשמה האלוהית. ולגוף לא היה שום חלק בהם. הגוף כאילו מבטא את הרצונות האישיים של האדם. במתן תורה הייתה שמחה ענקית של עם ישראל. למה? לא כי קיבלנו את התורה. אומר רב חרל"פ, כי עכשיו יופיע השם, השם יתברך יותר בעולם. ונבחרנו להיות הצינור, השליח, דרכו שם השם יופיע בעולם. הקדוש ברוך הוא בחר עם של שליחים. בואו נקרא את זה שוב. בשעת מתן תורה זכו ישראל למדרגה נשגבה כזו, שכל הרצונות והמחשבות שתורו בהם היו באים אך ורק מצד הנשמה האלוהית. ולגוף לא היה, לרצונות הפרטיים לא היה שום חלק בהם. וזהו מה שאמרו נעשה ונשמע. שכל מה שאנחנו נעשה, נשמע בהם כל השם המדבר איתנו. ולא נצטרך לחשוד בעצמנו, שמה המעשים שלנו אינם נעשים מצד השלמות העליונה. הכל אנחנו עושים כי אנחנו שליחים. כי צריך להופיע את דבר השם. זה משמח אותנו. אז מה קרה? מה השתבש? למה אנחנו לא תמיד מרגישים את זה עכשיו ככה בצורה הזאת? אלא שהחטא גרם שיחדו ממדרגתם. חטא העגל, חטאים אחרים. העגל ביטא רצון פנימי של הגוף, לא של הנשמה. הנשמה לא מחפשת עגל. ואז מה שקרה, אומר רב חרל"פ, נוצר טשטוש ביחס לתפקיד. השליח הרגיש שיש לו איזושהי בעלות על המוצר. ולכן באה האזהרה שאיבדתם נעשה, לפחות שימרו את הנשמה. מעכשיו יש לכם לשמור את הנשמה. מה הכוונה לשמור את הנשמה? בהתחלה זה היה, אני עושה מה שאתה אומר לי, הקדוש ברוך הוא, אני רק שליח, לאן צריך להעביר את החפץ? עכשיו, כשאיבדתם את החלק של הנעשה, תשמרו טוב 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 על הנשמה. מה המבחן שלכם עכשיו? שתהיו ראויים לקבל את התורה, כשתעשו אותה רק מצד הרצון האלוקי. עכשיו הגוף ימשוך למקום אחד, והנשמה תמשוך למקום אחר. בשביל מה אתה לא בתורה בבית המדרש? תעשה חכם יותר? כי הגמרא הופכת אנשים להיות חכמים יותר? בשביל מה אתה לומד תורה בבית המדרש? כדי שחבר'ה יסתכלו עליך בטוב? איזה צדיק אתה? יש מדרגות ללימוד תורה שלילי, ויש מדרגות ללימוד תורה חיובי. דואג האדומי, הוא היה דואג כל הזמן. הוא היה דואג לכבוד שלו. כך אומרת הגמרא בסנהדרין. אז הוא למד תורה, כדי שכשהוא ייכנס לבית המדרש, מה יעשו כולם? יעמדו. שכולם יעמדו. זה היה, זה סיפק אותו. אז הוא חריקה ככה, שכולם יבואו, אני מסתכל כזה מהצד, רגע, כולם נכנסו? רגע, יש עוד מישהו פה? הוא עוד לא נכנס, חכה רגע, הוא מה? הוא ייכנס אחר כך, איך הוא יעמוד? הוא ישר יישב. אז בוא, נראה, גם אותו, גם אותו. מה זה עשה לו, רבותיי? זה גרם לו להרוג את כל נוב עיר הכהנים. אתם יודעים מה זה? עיר של כהנים להרוג? שאול המלך לא מוכן לעשות את זה. מי שהרג את נוב עיר הכהנים זה היה דואג האדומי. זה פלא פלאים. חז"ל אומרים, כך כתוב במדרש, שמי האיש שיעץ לשאול, שאולי ייקח לו, כשהיה לו רוח רעה, ייקח לך איזשהו איש ככה, יודע נגן, גיבור חיל. מי זה היה האיש הזה שיעץ לו את זה? דואג האדומי. הוא יעץ לשאול לקחת את דוד המלך. למה? תראו את המחשבה שלו, אומר המדרש. הוא מלכתחילה חשב, כן, כיוון שהוא ראה כבר בדוד, כאילו עכשיו רציני ומלך ויכול להיות ככה מנהיג, אז הוא אמר, תשמע, אני אכניס אותו כך לתוך המלוכה, אני אגרום לשאול לקנה, עוד לפני שבכלל התחיל משהו בין שאול לבין דוד. כל התכסיס הזה היה של דואג האדומי. ואז מה שיקרה זה, שבעצם שאול ירדוף אחרי דוד ודוד ימות. כי שאול ירוג אותו עם הרוח הרעה. זה היה תכסיס של דואג האדומי. אתם קולטים מה זה? זה פשוט הסתכלות הכי אנוכית שיש. למה? כי אני לא יכול לראות בן אדם שהוא כאילו, עכשיו הולך להיות בגדולה, ואני פה עדיין. איך מישהו יכול להיות יותר ממני? הגאווה עטפה אותו מכל הכיוונים, היא לא אפשרה לו שנייה אחת לחשוב, רגע, רגע, אולי הקדוש ברוך הוא ימנע ממך לעשות את זה. חשבת על זה אולי? קורח ועדתו, הם היו מלאים בגאווה, עד כדי כך, הם עושים מבחן של 250 מחתות. כמה מחתות יקבל הקדוש ברוך הוא? אחת. זה אומר שגם אם אתם צודקים, מתוך ה-250 מחתות, רק מחתה אחת יתקבל. 249 מחתות לא יתקבלו. בתוככם תהיה מחלוקת פנימית. לא יצויר שהיו מקבלים את שלכם. אתם שמים רגל לעצמכם. למה המחתות? כי האיש אשר יבחר הוא הקדוש. בסדר, אבל בכל זאת, אחד נבחר. זה אומר שאחד הוא רצוי בפני הבורא יתברך. כל השאר לא.
הם לא יביאו כולם ביחד מחתה
אחת? כך לפי הרמת ואלי. כל אחד איש מחתתו. 250 מחתות, איש מחתתו. כך כתוב בפסוק. אז בעצם עוד לא התחלת. הגאוותן, הוא לא שם לב שהוא שם רגל לעצמו. בוא, קדימה, אני צריך לגדול, יאללה. אתה רציני? מה אתה עושה? זה דואג האדומי. מאז שעם ישראל חטא בחטא העגל, נכנס בו הגאווה. ועכשיו הוא צריך, לא בפנימיות שלו, אלא כבחינה חיצונית שמבקשת כל הזמן לתקוף אותו. עכשיו הוא צריך כל הזמן לבחון כל דבר, למה הוא עושה אותו? האם אתה מחפש שיסתכלו עליך כל הזמן? ויעשו לך עוד לייק? שיעללו אותך? דואג. דואג. אתה מחפש כל הזמן שיסתכלו עליך? למה אתה עושה את מה שאתה עושה? האם היית עושה את מה שעשית כי גם בזמנים שאף אחד לא היה רואה את זה? שימו לב רבותיי. מעכשיו אומר רב חרל"פ, יש לכם לשמור את הנשמע. בוננו טוב טוב טוב, לבחון את כל הרצונות והמחשבות אם אינם באים מצד רגשי הגוף וסיגיו, כלומר מצד הגאווה, מצד הפרטיות, מצד הרצון של האני. וצריכים להישמר בזהירות יתרה שלא להאמין בכל מה שעולה על הלב, על הפנימיות, על הרצונות האמיתיים שכמוסים בתוככם. עכשיו צריך לתקן את זה. מתי זה יפרוץ את כל הגבולות? מתי זה יהיה השיח התקשורתי? מתי כולם ידברו על זה? בדור הגאולה. בדור הגאולה שבו אתה צריך לשים על נס את ההבחנה בין אומות העולם לבין עם ישראל. ולהראות שיש פה עם שיודע לספר תהילות השם, מבלי לזקוף לעצמו איזושהי גאווה, כי הוא יודע שרק השם מלאך גאות לבש. צריך שניסיונות הגאווה יהיו על, 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 על השולחן עכשיו. לתקוף בכל החזיתות את העניין הזה. דור הגאולה לא נתקף רק בניסיונות של צניעות, שמירת העיניים, שמירת נגיעה, העצלות, היפאון מול מסך, הוא נתקף גם באיזושהי מתקפת פתע אדירה של הגרורות של איראן, של תרבות המערב, שקוראים להם גאווה. ופתאום, מילד שלפני 20 שנה היית שואל אותו, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אז הוא אומר, הייתי רוצה להיות רב, שחקן כדורגל, הייתי רוצה להיות טייס, הייתי רוצה להיות משהו, תפקיד כזה אחר. פתאום, מה אתה רוצה להיות? מפורסם. וזה העבודה הזאת. וזה העבודה הזאת מפורסם. למה אתה רוצה להיות מפורסם? מה העניין של זה? כי החברה המערבית משבשת את הדת וגורמת לנו לחשוב שמישהו הכי מפורסם, החיים שלו הכי טובים שיש. כל שנייה יצלמו אותו מכל זווית אפשרית. בוחנים בדיוק איך הוא זז עם הניצוץ הזה של המסך שבא ותפס לו רגע את הפוני טיפה יותר ימינה או שמאלה. זה לא נתפס. בכל מקום, טק, 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 עוד, עוד תמונות, עוד תמונות, עוד תמונות. אז רגע, רגע, תזוז, 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 תזוז. האם אנחנו גם נופלים בתוך הדבר הזה? האם אנחנו גם משתעבדים לניסיון הזה של לראות האם אנחנו גאוותניים או לא גאוותניים, מסוגלים לתקן את חטא העגל או לא? לכן זה תוקף אותנו מכל הכיוונים היום. שילדים רוצים להיות מפורסמים, או שאנחנו מבקשים שכל שנייה יצלמו אותנו מכל זווית אפשרית. היום לפני קלה צריך חתן. סליחה, צריך צלם. קודם כל, יש לך צלם בחתונה, אתה מסודר. אתם מבינים למה אני מתכוון. אתה לא צריך איזה רחפן, מישהו, אה? לפני חתן צריך צלם. אתה לא צריך עכשיו איזה מצלמה. אני מעל כולם. אני מרחפת מעל כולם, בתוך האירוע, קולטת את הכל כזה ככה מלמעלה. שנייה, זה קריטי? זה קריטי באמת? ככל שיש יותר שופוני, תזכרו את זה. ככל שיש יותר שופוני, פחות משתמשים בזה. אני לא אומר, אל תביאו צלם. תזכרו שבסוף, בסוף, בסוף, התמונות תקועות בבוידם עמוק, עמוק. בהתחלה רואים אותם, הכל, וזה, אחר כך זה כאילו לצד השטר כתובה. אתה לא מוציא את זה, אתה בקושי מוציא את זה. היום אנשים מוציאים עשרות אלפי שקלים, רק על הצילומים האלה, מכל הכיוונים. וזה משודרג. אתה חייב עכשיו למגנט את עצמך לצילום, בגדלים שונים, ואם לא היה מגנטים, אז לא היה אירוע. ספק מקודשת. רבותיי, זאת התרבות. אני לא אומר שזה מה שקיים אצלנו בעם ישראל. זה קיים כלפי חוץ, לא כלפי פנים. מהר מאוד זה התנדף. נראה לכם עכשיו שזה כאילו בולט והכל. כל דבר שהוא בולט, מתנדף מהר. סוף. זה פשוט הגיע ככה הרגעים האחרונים שלו, וזה עוד מה זה נגמר. אנחנו בדור הגאולה צריכים להראות לכל העולם, שאנחנו מצד אחד שולטים בעולם, מצד שני אנחנו הענבים הכי גדולים בעולם. זה משה רבן. והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, והמנהיג של ישראל. הוא השולט בעולם. הוא השולט על פרעה מלך מצרים. שהוא אומר לי, אורי, אני עשיתי את הכל, אומר פרעה. הוא כבר עובד על עצמו, שהוא לא צריך, כמו שאומר המדרש, לעשות צרכיו. כי זה חיסרון. אז הוא משכנע את העם, משכנע כבר את עצמו. אגב, תן פשוט שקרן, הוא משקר כבר לעצמו. ואז הוא חיפש חיי פרסום כאלה. מה זה חיי פרסום, רבותיי? לצערי, הרבה מהמפורסמים, אנשים יקרים ואהובים, כל עם ישראל אהוב ויקר, אבל עצם הפרסום עצמו לא עושה להם טוב. אתה כאילו עכשיו התפרסמת, צילמו אותך מכל הכיוונים, אתה חוזר הביתה, כשאתה אומרת לך, וואה, איך היה ההופעה היום? ברוך השם, מצוין, באמת, שמי, הייתי בקיסריה היום. זה היה אחת ההופעות הכי גדולות שיש, באמת, כאילו, היה לי קשה לצאת משם, ממש, כאילו, תראה, זה בסדר, בגלל זה התעכבתי, כן, אני מבינה, הכל טוב ויפה. טוב, יפה, ברוך השם, יש כלים בכיור. אתה רגיל לכל כך הרבה, וואו, שעכשיו אני אעשה כלים, אשטוף כלים, כאילו זה לא, מי שרגיל לכל כך הרבה מכל פינה, מכל זווית, אז קשה לו עכשיו שאומרים לו מה לעשות. הוא גם מרגיש שהוא יכול להסתדר לבד. אני לא אומר שזה קיים אצל כל המפורסמים, חס ושלום, ממש לא. אני רק אומר שזה הרבה יותר קשה למישהו מפורסם. עבודת המידות היא הרבה יותר קשה למישהו מפורסם. זה לא כיף להיות מפורסם. זה כאילו, גם אין לך את הפרטיות שלך. אז כולם נכנסים אליך לתוך הבית, וכולם בתוך החיים שלך. ואז אתה גם לא יכול להשתחרר מהאמת שלך, שאתה באמת לא כזה וואו, ויש לך כל כך הרבה חסרונות. כולם מראים לך את היתרונות שלך, אתה לא יכול לראות את החסרונות שקיימים לך. כן.
אז
זה תלוי ברצונות. זה הנקודה של משה רבנו, כן? הרב שמואל אליהו מלא בענווה. כל כולו ענווה. פעם אחת שמעתי אותו מדבר על ענווה. וזה היה הדבר הכי, הכי, הכי מתוק ששמעתי בחיי, אני חושב. שעה שלמה. איך זה התחיל? היינו בתפילות, בשבת בכותל. והרב היה לו שיעור בישיבת הכותל. אז סיימנו את התפילה בנץ. ואז הרב קיבל כל כך הרבה אנשים שראו שהרב שמואל שמה. עכשיו כאילו יש לו זמן. הוא עומד בכותל ומקבל את כולם. שבת, פי אלף בלימוד. יש לנו אפילו יותר. יש לו זמן. עכשיו אני מסתכל, אני קולט, אנחנו היינו כאילו מאחורה. אני מסתכל, פתאום אני קולט איזה... ונהרו אליו כל היהודים. כן? כולם ככה, כנהר שוטף, באים נכנסים לתוך הכותל, בפנים. שמעו שהרב שמואל נמצא בכותל. כולם ככה באים וזה... כולם, זה תור ארוך. כל כך הרבה זמן אחרי התפילה, כאילו כולם במאור פנים, כאילו הוא מכיר את כולם. זה סבלנות יתרה. אדם שאוהב תורה, מאוד רוצה ללמוד תורה, מאוד. והוא צריך להתגבר על זה, כי עכשיו יש פה יהודי שביקש להגיד לו שבת שלום. מסיימים את הסבב הזה, וכמובן עוד מלווים אותו. המשכנו ביחד עם עוד הרבה, כמובן, חבר'ה שהתלוו על הרב, לישיבת הכותל. היה צריך להיות לו שיעור בישיבת הכותל. ובסוף היינו שם איזה 10, משהו כזה, 12 חבר'ה שככה המשיכו עם הרב עד ישיבת הכותל. וכשאנחנו מגיעים לשם, אנחנו רואים מניין הוא רק בהודו, אז יש עוד זמן עד השיעור של הרב. אז הרב כאילו, אתם יכולים ללמוד איתי? אתם יכולים ללמוד איתי? בואו שבו, נעשה איזשהו מעגל, נלמד ביחד, חבורה. שעה שלמה. שם הוא דיבר על ענווה. ואתה רואה שקרן אור פניו. בשמחה אדירה לדבר על המידה הרצויה והטובה הזאת. הוא באמת לא הבין איך אדם יכול להתגאות. הוא לא הצליח. זוכר את השיעור הזה. הוא פשוט לא הצליח להבין. מה הקשר להתגאות? תקשיב, יש לך תפקיד, אתה שליח, תעשה אותו. בסדר, אחי, אתה מעביר את החפץ ממקום למקום. אתה השליח של הקדוש ברוך הוא. הוא טבע בך את החוכמה הזאת כדי להמציא את המוצר הזה והזה. הקדוש ברוך הוא נתן לך את החוכמה. מה אתה מתגאה במה שקיבלת כמתנה מריבונו של עולם? זה כמו שאדם מתגאה בירושה שלו, אומר האדמור אמצעי, בן של בעל התניה. זה לא יכול להיות, קיבלת כסף בירושה, אתה מתגאה. שחרר, זה לא שלך. קיבלת להיות איש חסד מאברהם אבינו בירושה? מה אתה מתגאה להיותך איש חסד? אדם צריך להכיר ביכולות שלו ובכוחות שלו ולהבין מי הוא ומה הוא ומה הקדוש ברוך הוא תאמן בו כדי שהוא יפעל ויעשה. לא שמענו שמשה רבנו בא ואומר, בגלל שהוא האיש משה הענב מכל אדם אשר על פני האדמה, אז עכשיו הוא יושב בשקט ולא עושה שום דבר. להפך, הוא כל הזמן פעיל, הוא יושב ושופט את ישראל מבוקר ועד ערב, כל הזמן, כל הזמן, הוא כל הזמן חושב איך לעשות יותר טוב. אם תבין שאתה שליח, אתה מבין גם שאתה לא יכול לקבל מזכורת בלי שביצעת את השליחות. אם אתה מבין שאתה שליח של הקדוש ברוך הוא, אתה עושה את כל מה שמתבקשת לעשות. המבחן של דור הגאולה לפני ביאת משיח יהיה, האם הוא רואה את עצמו כשליח של הקדוש ברוך הוא, או שבגלל כל השפע והפרסום, הוא שם את עצמו בגולת הכותרת, במרכז. זה הנקודה של המבחן של עם ישראל, לצד כל ההצלחות, במלחמות, בכלכלה, בחוכמה, בפרסי הנובל. לבוא ולומר, אנחנו רק שליחים להופיע את שם השם. תפקיד גדול, חשוב, יקר, לא זוקפים שום דבר על עצמנו. מבינים את התפקיד שלנו, לא מפסיקים לעשות אותו. הענב כל הזמן פועל. אבל מתוך איזה מטרה? מטרת הנשמה ולא הגוף. המטרה שבאה ואומרת, לשמך יתברך. בשביל זה אנחנו פועלים. מסיים הרב חרל"פ ואומר, לעתיד לבוא, ואת אשר הכל יבוא על תיקונו, יזכה כל אחד ואחד מישראל למדרגה הנפלאה זו, שכל מה שיעלה על ליבו יהיה נובע מהופעה של נבואה הבאה ממרומים. כן, כפליים כיוצא מצרים נביאים, אז בדור הגאולה הרבה יותר. וכל מה שיעשה ויחשוב יהיה אך ורק מצד מצוות השם. בשביל זה אתה פועל. כדי להגיע לזה צריך לעמוד, לעצור רגע את שגרת החיים ולחשוב על זה. ההתבוננות מביאה לדבר הזה. ללמוד על הגאווה והנזקים שלה. ללמוד על הענווה והיתרונות שלה. דרך מסילת ישרים או דרך כל ספר אחר. להשקיע בזה איזושהי מחשבה, מה אני, מה חיי באמת. נסתכל רגע על כל החברים שסובבים אותך, שנייה אחת, רק במעגל הפרטי הקטן, לראות את כל היתרונות שלהם על פני החסרונות שלך, ולומר, באמת, אין לי מה להתגאות, אני רק צריך להוות שליח למה שנתבקשתי. מסיים הרב חרל"פ וכותב, הצעד הראשון והעיקרי לגילוי אור האחדות העליונה, הוא האחדות של הגוף עם הנשמה. מה הכוונה? כל זמן שלא תהיה לנשמה שליטה גמורה על הגוף, לא יתאחדו בייחוד גמור. אתה צריך שהגוף שלך ירצה מה שהנשמה רוצה, ולא שהנשמה תרצה מה שהגוף רוצה. הגוף רוצה את האני. החומר רוצה שהרוח יבוא לצידו, שההלכה תתיר לי את התאוות החיצוניות שלי. אני עכשיו רוצה שההלכה תשתנה. אני רוצה ש יהיה מותר חצי כיסוי ראש. כי אני חושב שזה יפה. אמר כולם צדיקים ואהובים, גם מי ששם חצי כיסוי ראש. אנחנו אוהבים את כולם. אבל זאת לא הלכה. צריך שהראש יהיה מכוסה, לפי ההלכה. אני לא זוקף את ההלכה לרצונות שלי. אז ברוך השם, יש הרבה שככה זה הדרך שלהם להתקדם. תמיד נדון לקו זכות את עם ישראל. הדרך שלהם ככה לשים כיסוי ראש מלא, זה לעבור דרך חצי כיסוי ראש. זה כנראה המחשבות הפנימיות הטובות שלהם. ברוך השם. אבל שלא נבוא ולומר, אני עכשיו, זה ההלכה. לא לוקח את הנשמה אל הגוף, אלא את הגוף אל הנשמה. וכל זמן שלא תהיה לנשמה שליטה גמורה על הגוף, לא יתאחדו בייחוד גמור, ועל ידי שלטון הנשמה על הגוף, תבוא הגאולה לעולם. וזה הסוד של אני ורוכב על חמור. הענבה רוכבת על החומריות. הנשמה רוכבת על החומריות. החמור, שורשו כל החומריות, ושמו מעיד עליו. ומי שיוכל לרכוב על החמור, ולכבוש את כל השורש של החומריות, הוא המשיח האמיתי, שאנו מקווים לראותו במהרה בקרוב. לכן יש התפרצות של חומר כל כך גדולה בדור הגאולה. לכן יש שפע כלכלי עצום. לכן יש שפע של מוצרי מזון, שפע של טעמים. למה? אתה בא לחנות גלידה, אתה רואה שם כל כך הרבה טעמים. למה? כדי שתראה שאתה מסוגל להתגבר על החומר ולהביא גאולה. ולתקן את חטא העגל. ששם את עצמו במעגל, רק אני פה, אין חוץ ממני. אני במרכז, בתוך המעגל, פנימה. כולם סביבי. זה עגל, עיגול, מעגל. כולם סביבי. אני במרכז, כולם ככה מהללים אותי. שעכשיו החומר יוצא בשיא העוצמה שלו, בבגדים, בכסף, באוכל, בהכל. ואתה בא לכל החומר הזה ואומר לו, רגע, אתה לא העיקר. התורה יותר ממך. אתה גם משכלל את החומר, דרך אגב, בצורה הזאת. אתה לא שם את החומר הזה בצד. אתה משתמש בו בתבונה. אתה מוכיח שהענבה שלך שולטת על הגאווה. כי הרצון שלך זה להראות איך בחומר מופיע שם השם. ולא איך בחומר מופיע את האהבה האישית שלך, הכרס שלך או כל דבר אחר. אנשים יכולים להלל את החומר בכזו גסות עד כדי שהם יעשו עבירות חמורות. שהם יודעים שזה אסור. כדי לספק את אהבת החומר האישית שלהם. את אהבת החומריות בשורשה עלולה להביא את האדם לחטא מאוד 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 גדול. ולכן רבותיי, אומר הרב חרל"פ, מי שיוכל לרכוב על החמור ולכבוש את כל השורש, את כל השורש של החומריות, הוא המשיח האמיתי, שאנו מקווים לראותו במהרה בקרוב. וסוכת דוד הנופלת, תצא מכלל סוכה שאינה על הדירת הרי, ותגיע לכלל בית, בית דירת קבע. זה סוכת דוד המלך. סוכה שבאה ואומרת לריבונו שלם, אנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם, לא באתי לפה לבנות מקדש בשביל השם שלי שיכתבו שדוד המלך בנה. זה לא הנקודה. זה להופיע את שמך שהתברך בעולם. סיפרתי לכם, אני יודעתי פעם, אני חייב לספר את זה שוב. יש בירושלים צדיק גדול מאוד, קוראים לו רבי יצחק. רבי יצחק, הנכד של הבבא סאלי. ויש לו בית כנסת, קרוב מאוד בסמטה לרחוב יפו. 10 מטרים אתה מגיע לרחוב יפו. כשאנחנו היינו מפונים בירושלים, אז רבי יצחק היה שם עדיין רב של בית הכנסת, ואנחנו הגענו לשם ושמעתי שהנכד של הבבא סאלי רב של בית הכנסת שם, אז אמרתי, נו, אז איפה אני יכול להתפלל? אז שם מצאתי את דירת הקבע שלי לאותם 4 חודשים בירושלים. לא היה מתוק מהרגעים הנפלאים האלה בבוקר לשמוע אותו מעביר דף יומי. אתה שומע קולות של ענווה מתוך הגרון שלו. הוא כיבד את כולם שם ונתן לכולם במאור פנים את כל מה שהם ממש צריכים, כאילו הוא אחד החברים הכי הכי, הוא תלמיד חכם ענק. ענק. ויום אחד לפני שאנחנו ככה עזבנו את, חזרנו לסדרות, כולם, כל התושבים, אז הוא, הוא דיבר ככה, דיבר איתנו, אז הוא אמר לי, תשמע, צחי, אנחנו, כשיבנה בית המקדש, אנחנו לא עולים להר הבית. ומה? אנחנו לא הולכים לראות את בית המקדש. אנחנו החלטנו, כל הציבור שלנו בבית הכנסת, שאנחנו לא הולכים לראות את בית המקדש. אמרתי, הרב הנכד של אבא סאלי? לא, מה, מה קורה פה? אני לא בטוח שאבא סאלי יהיה בפתח בית המקדש. כל מי שרצה להכניס אותו. ואז הוא אמר לי, אנחנו החלטנו כל הבית כנסת שלנו, שכשיבנה בית המקדש יבואו מלא, מלא אנשים, זה ברור. כולם ינערו לירושלים. כולם יבקשו להגיע לכותל, להר הבית, לבית המקדש. עכשיו, אתה יודע כמה אנשים צמאים יהיו בדרך? מלא. מלא אנשים רעבים, עוגיות, משהו. מסכנים, איזה דרך ארוכה, ואיזה פקקים יהיו בדרך. וואי, 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 וואי. מלא אנשים ירדו פה ברכבת הקלה ביפו, ומשם הם הלכו ברגל. עכשיו, הם ירדו מהצפיפות של הרכבת. מה הדבר הראשון שהם ירצו? לשתות מים. אז אנחנו החלטנו שאנחנו נתארגן עם מלא 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 שישיות, גם כל אחד יש לו ככה בבית כמה שישיות טובות, וקרח, גם יש הרבה קרח, ועוגיות, וכשהם ירדו ככה מהזה, בדרך לבית המקדש, אנחנו לא עולים לבית המקדש. אנחנו, אני גם, כולם, כולנו ביחד, יש לנו מלא כוסות חד פעמי, אנחנו נמזוג לכולם, שבוע, שבועיים, עד שטיפה יירגע, אחר כך אנחנו נעלה. הוא אמר את זה בכזו מתיקות, ובכזאת אמת, הוא באמת הרגיש ככה. למה הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה, שנגור כאן? כדי שבשנייה שיבנה בית המקדש אנחנו נרוץ ראשונים? מה פתאום? חמרנו פעם הרב בן ססון, כל מי שבנה מקווה בדרך לירושלים, הוא לא ירגיש בנוח לטבול לבד וללכת לרוץ לזה. אם הוא שמר עד עכשיו על המקווה שלו, שידע שהמים לא יישארו באותו צבע, כשכל ישראל יעלו לרגל ויבקשו לטבול, כולם יגנסו על המקווה, והוא יפתח, הוא ייתן. אתה חושב על כלל ישראל. רבותיי, בדור הגאולה צריך מאוד 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 לחשוב ענווה, לחיות ענווה, ללמוד על ענווה, בכל דרך אפשרית. כי אומות העולם מבקשים להפיל אותנו גם בדבר הזה. שנהיה גאוותנים יותר, שנעקר את עצמנו יותר. ואנחנו...
מה זה יגרום?
מה זה יגרום? כל קלקול המידות נובע מהגאווה. הרב זצ"ל במידות הראיה. כותב שאין מידה שיותר מקלקלת את האדם מהגאווה. הוא שם בפרק א' פסקה ב'. זה המידה שהכי הכי הכי מחלישה ומקטינה את האדם. מידת הגאווה. יותר מכעס, יותר מכנאה, הכל. גאווה. אז אתה כל הזמן חושב על עצמך. אנחנו נעצור, ואז אנחנו ניתן זמן לשאלות ככה בנפרד, כי הזמן נגמר. מחילה.